הזיקוק שאני משגר היום, או הסיפור שאני מעלה, הוא תחת הכותרת אבהות. כשהתותחים רועמים, כך אומרים, המוזות שותקות. כנראה שזה נכון, מכיוון שבשבועיים שחלפו, בעוד המלחמה בעזה נמשכת, לא הצלחתי ללקט סיפור חדש עבורכם. ברשותכם, אני מעלה כאן שוב סיפור ישן, בעיניי מיוחד, שהעליתי כאן לפני 14 שנים. לכל ההורים מבינינו ממש לא יזיק להקשיב לכך שוב. ספרים ומחקרים רבים נכתבים על אימהות, על גידול תינוקות וילדים, ורק מעט, רק מעט נכתב על הצד הזכרי, על אבהות. ארנון בכורי המליץ לי על ספרו של דוקטור אלי כץ, אינטליגנציה אבהית, שמדבר על אבהות וגבריות מזווית אישית. מחשבה חלפה בראשי, שבני שולח אליי רמז שיש צורך בשיפור אבהותי, אבל גירשתי מהר את המחשבה וקראתי את הספר. הספר מרתק, קולח, עם המון חומר למחשבה. אז הקשיבו לסיפורו האישי הקטן, סיפור אמיתי מחייו של המחבר, דוקטור אלי כץ. תמיד ידעתי שאבי מאוד אוהב אותי, אבל בחוויה שלי כילד, לא היה רגע בבית שבו לא דובר על הבעיות שלי בלימודים. זה לא שלא רציתי להיות ילד טוב, מאוד רציתי. בתחילת כל שנה נשבעתי לעצמי בהתרגשות, שהשנה אהיה בדיוק התלמיד החרוץ שאבא שלי רוצה שאהיה, אולם הראש שלי היה תמיד במקום אחר. אני הייתי השוער במחלקת הנוער של ביתר ירושלים. אבל גם את המקום הזה, חבל ההצלה שלי, הלימודים ושיעורי העזר של אבי אימו לנתץ. בשלב מסוים, כנראה כעונש על מכתב גערה שקיבלתי ממורה כלשהו, הוא אסר עליה ללכת לאימוני הכדורגל. ואני, במאבק עיקש על שפיותי, שיקרתי במשך השנים. המשכתי ללכת לאימונים ולמשחקים בשבת, וסיפרתי שאני לומד אצל חבר דמיוני. סניתי לשקר. וכאב לי שאני פוגע באהבה ובקשר בינינו, וגם הצטמררתי מעצם המחשבה עד כמה היא פגע כשיגלה ששיקרתי. אבל ידעתי כי בחיטה A-V, אתה לא יכול לעמוד מול אבא שלך כשווה, אך לוותר על כדורגל פשוט לא יכולתי. לימים, דוקטור אלי כץ סיים את הבגרות, וגם המשיך ללימודים גבוהים בארצות הברית. שם הוא השלים דוקטורט בפסיכולוגיה, ניסה, נולדו לו 3 ילדים, ולבסוף שב ארצה. וכך הוא ממשיך ומספר. לפני כמה שנים פגשתי במקרה בגבר בעל חזות מוכרת בשוק מחנה יהודה שבירושלים. הייתה כבר שעת ערב מאוחרת כשהוא פנה אליי, והזכיר לי ששמו מרדכי ושהוא עבד עם אבא שלי בעודי ילד. וואו, היית שוער גדול. הוא פתח בהתלהבות, ואני חייכתי לרעייתי במבוכה שהיה בה, אני חייב להודות, גם יותר מקורטוב של גאווה. אתה יודע, הוא המשיך. פעם סיפרתי לאבא שלך שראיתי אותך במשחק כדורגל של ביתר ירושלים. ומאז, שתהיה לי בריא, כל שבת הלכנו, הוא ואני, לעודד אותך. וואלה, תהרוג אותי. עד היום אני לא מבין למה אבא שלך התעקש כל כך להסתתר מאחור ודרש שכל הסיפור הזה יישמר כסוד כמוס בינינו. מרדכי נפרד ממני בחום, ואני חשבתי לעצמי שהנה דווקא הסיפור הזה, דווקא בסיפור הזה יש משהו עצוב, מעין טרגדיה קטנה שמצביעה על הפספוסים הכואבים של החיים. אבא שלי אהב אותי מאוד, והאהבה בינינו לא הוטלה בספק. גם הילדות שלי הייתה בסך הכל מאושרת. וזו בדיוק הטרגדיה. כי על אף התמונה הגדולה, הוריי בעצם איבדו אותי. למשך 10 שנים נמלטתי לארצות הברית, והצלחתי במנותק מאבי. כשאני חושב עליו היום, מאוד עצוב לי. דווקא בתקופה שבה אבי יכול היה, ובהחלט הגיע לו, ליהנות מהפריחה שלי, לקצור את פירות ההשקעה שבי, דווקא אז, אותן טעויות זהירות שהוא עשה, מנעו זאת ממנו. מהספר אינטליגנציה אבהית של דוקטור אלי כץ, בהוצאת מטר פסיכולוגיה. אז אלה נראים אולי כפספוסים קטנים, אבל הם בעלי משמעות גדולה, כפי שעולה מהסיפור. יש משפט יפה שאני לא יודע את מקורו שאומר, זה לא המרחק שמפריד בין אנשים, זה חוסר התקשורת. אז אולי כדאי שלא תמיד נטיל את האחריות לחוסר התקשורת על ילדינו, ונשקיע בלהתקרב אליהם. אני חסיד גדול של מפגשים של אחד על אחד. זה לא קל, אני יודע. זה דורש זמן ויכולת שיחה והתעניינות, אבל זה עושה פלאים, האמינו לי. נוצרה לי הזדמנות השבוע לצהריים עם שני נכדיי בני העשרה, רק איתם, ללא ההורים. יש משהו עליי שמסקרן אתכם לדעת? שאלתי. כל חייך עסקת בסיפורים? הם הגיבו בשאלה. ברור שלא, עניתי. במרב הקריירה שלי עסקתי בעולם הניהול והכספים, רק בשלהי הקריירה המקצועית שלי נצרב בעולם הסיפורים. אז ספר לנו, איך הגעת ממספרים לסיפורים? הם אמרו. אז סיפרתי. אני לא חושב ששיחה כזו הייתה מתפתחת לו ההורים שלהם היו איתם בסביבה. המוזיקה שברקע היא של פול דה סנביל, מריאז' דמור. זיקוקין דינור, שוק הדינור.